הוא הטכני על המוסיקה, גדי לבני, אני יוסי אדר. אנחנו פותחים את השעה הזאת עם לקויות הלמידה. על שולחן הכנסת מונחת למעלה מעשור הצעה כזו, הצעת חוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה. אני רוצה לומר שלום לדוקטור מלי דנינו.
שלום רב.
מנכ"לית אגודת ניצן ומייסדת אגף לקויות למידה במשרד החינוך. התופעה הזאת של לקויות למידה ככה חדרה לחיינו מתי? ב-10-20 שנים האחרונות?
התופעה קיימת כבר 50 שנה, ניצן חוגג את השנה 50.
אבל מתי התחילו להיות יותר מודעים לזה? זה בשנים
האלה. אבל המודעות הגוברת למצבם של ליקויי הלמידה בעצם ב-1997, כשקמה בעצם ועדת מרגלית ביוזמה של שר החינוך דאז המר ושר המדע בגין, והם בעצם מניחים מסמך חשוב מאין כמור שמדבר על, על העובדה שבמדינת ישראל ליקויי הלמידה אינם מקבלים את המענה. הם משתמשים בעדויות רבות של, של הורים ותלמידים, ובעצם המציאות באותם שנים היא מציאות שבה אחוז קטן מזערי מוכר כלקוי למידה. זה מוגדר כמינימום brain damage, בעיקר בחינוך, דרך החינוך המיוחד, שבעצם הם מדברים על העובדה שרוב הילדים הם ילדים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל.
כשאנחנו מדברים על אחוז, אך כרגע לפחות מבחינת היקף אלה שאנחנו מעריכים שהם לקויי למידה, על איזה סדר גודל אנחנו מדברים מכלל התלמידים?
אנחנו מדברים על 10-15%.
זה המון.
שהוא ממוצע ארצי, אבל בישראל, בשונה מארצות הברית למשל, בארצות הברית למשל יש יותר ליקויי למידה בקרב אוכלוסיות סוציו-אקונומיות נמוכות, לעומת אוכלוסיות גבוהות יותר מבססות כלכלית, ובארץ זה הפוך.
זהו, זה מה שמעניין, זה מה שמעניין, שזה הפוך בגלל כנראה, הדוקטור דנינו, שהורים שידם מסגת יכולים להרשות לעצמם לממן את האבחון היקר יחסית, ולשלב את הבן שלהם ולקבל את הילדים שלהם ולקבל הטבות, הקלות.
זה נכון. זה נכון, והמציאות היא כזאת שיש בתי ספר שאחוז התלמידים שמקבלים התאמות בבחינות הבגרות מגיע לכמעט 40% וגם יותר מזה, כשבעצם בפריפריה, במגזרים שונים ובקרב אוכלוסיות ספציפיות מוחלשות, האחוזים הם בודדים. והמציאות הזאת היא מציאות בלתי נסבלת ובלתי אפשרית, ואני אומרת פה באמת, ניצן פועלת בכל הארץ, בסניפים בפריפריה ובעזרת תרומות ובעזרת קרנות, בעיקר מחול, אנחנו מצליחים לעזור להרבה ילדים לעבור את האבחון, כי העניין הוא שברגע שאין אבחון, בעצם התלמיד אינו זכאי לקבל לא רק את העצמות, הוא אינו זכאי לקבל שעות שילוב, הוא אינו זכאי לקבל סיוע לימודי, ואז הוא נפגע פעמיים, פעם אחת בשל היעדר אבחון, ופעם השנייה שבעצם הוא לא זכאי לקבל את אותם התאמות, וזה יוצר חוסר שוויון משווע.
וחוק בעניין הזה עדיין אין.
וחוק בעניין הזה עדיין אין, והצעת החוק מונחת על שולחן הכנסת,
כן.
ואני הייתי שותפה באותה עת לחיבור של ההצעה הזאת, ולדיונים רבים שהיו בכנסת, ולצערי השתרבבו בתוך ההצעה הרבה מאוד נושאים שהם לא קשורים למה שאמרתי עכשיו, לא קשורים לילדים, לא קשורים למשפחות הנזקקות, קשורים למי רשאי לאבחן. הדיון הזה שבדרך כלל יצר מציאות בלתי אפשרית שבה כולם אומרים שלי היא.
אוקיי, אז תכף נמשיך בעניין הזה באמת, מי יכול לאבחן, הדוקטור מלי דנינו, תכף נמשיך בעניין הזה מי יכול לאבחן. אני רוצה ברשותך לצרף לשיחה את חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שלום לך.
שלום לכם.
יושבת ראש הוועדה לזכויות הילד. מה הסיבה באמת שעדיין אין חוק שכזה?
אז בוא נשים דברים על השולחן. אנחנו אצלי בוועדה כבר קיימנו דיונים על הנושא, העלינו את זה לסדר היום. באמת אני רוצה גם לברך את ניצן שעושים עבודה נהדרת בפריפריה, אבל לא התפקיד שלהם, תפקיד המדינה להנגיש את השירותים האלו, שיוסי בוא אני אזכיר לך, המדינה מוציאה כסף, המון כסף בתקציבים כדי להכין את ההתאמות האלו, שבסופו של דבר, לצערי הרב, בגלל החסמים הקיימים, ופה יש שתי תחנות משמעותיות, אחד, ההבחון ששייך לתחום הבריאות, הוא הראשוני, שהוא גם אולי מאפשר טיפול תרופתי, אבל ההקלות מצריכות אבחון פסיכודידקטי. וכשאנחנו רואים על הקלות זה על התאמות, בעיקר התאמות. ואותו ילד שלא מקבל את ההתאמות האלו ולא מקבל את הטיפול התרופתי, כי אם הוא מחכה בתור של הביטוח הרגיל, שכל אזרח במדינה מבוטח בביטוח בריאות, הוא יחכה חודשים עד שימצא לו מקום. רק אם הוא ישתמש בביטוח הפרטי וישלם אלפי שקלים
לרופא, באמת...
הוא יקבל. זו התחנה הראשונה. התחנה השנייה, כדי שהבית ספר יכיר בבעיות שלך וידע להתאים לך את ההתאמות, הוא שולח אותך לבחון פסיכודידקטי, כמו שעושים את הלמיסן, וגם במקומות אחרים, וזה עולה עוד אלפי...
זה באופן פרטי. זאת אומרת, אין דרך לאבחון...
אין כמעט אופציה אחרת, רק אם באמת חלק מהעמותות מצליחות לגייס לך תורם שישתתף ויסבסד לך את אותו אבחון.
כן, אז בואו תגידו לי רק סדר גודל, כמה עולים האבחונים האלה, כדי שנקבל מושג.
זה עולה בסביבות אלפי שקלים. לפחות אם אתה משתמש ב... עכשיו שאלה, בוא נפריד בין האבחון הרפואי לבין האבחון הפסיכודידקטי. הפסיכודידקטי זה יכול לעלות מ-2,500 שקל ויכול להגיע גם ב-5,000 שקל. שזה מטורף.
סליחה, מלי? לא שומעים אותך, מה?
חשוב לי לציין שאחת הטעויות הקיימות, שכל התלמידים צריכים אבחון פסיכולוגי וגם דידקטי. בחוזר מנכ״ל שבשעתו הייתי אחראית להוצאתו, והוא קיים עד היום הזה מדצמבר 2003, כדי לקבל התאמות, 80% מהתאמות אבחון דידקטי הוא מספק, ובכל מקרה אבחון דידקטי הוא הבסיס כדי להבין איזה
קשור. אבל גם זה עולה כסף.
נכון, כן. אבל יש כאן איזשהו בסיס שצריך קודם כל את המאמורה הזאת לעבור. אחוז קטן מהתלמידים זקוקים לאבחון פסיכולוגי, מה גם שהתאמות, שהן התאמות מרמה 3, ניתנות רק במקרים נורא מיוחדים, אז... ודרך ועדות מחוזיות, ובהמלצת בית הספר.
אבל שולחים אותם לעשות
פסיכולוגיה. כן, אני...
לא, אין צורך לשלוח אותם. אני אומרת, אנחנו פתחנו קו פתוח להורים, ואנחנו מייעצים כאן להורים, אנחנו מקיימים את כל סוגי האבחונים, כולל הערכות פסיכיאטריות לקשב וריכוז.
אז בואי תגידי לי את, דוקטור דנינו, כמה זה עולה, כמה זה עולה? שנייה, חברת הכנסת, אני מיד מגיע אלייך. כמה את יודעת שזה עולה גם האבחון הדידקטי?
האבחון הדידקטי היום, יש לנו הסדרים עם כל הקופות, וזה מגיע, אבל עוד פעם, ההסדרים האלה זה הטובים, הם לבעלי כרטיסי זהב.
אוקיי, אוקיי, כמה...
האבחון עולה בסדר גודל של 940 שקל לאבחון דידקטי מקיף.
ואבחון פסיכולוגי?
אבחון פסיכולוגי...
זה 5,000 שקל יכול להגיע?
לא, 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 לא. אבחון פסיכולוגי יכול לעלות 1,000 שקל נוספים, אבל אני רוצה לומר...
שמעתי על סכומים גבוהים יותר, אני לא יודע.
נכון, אז אני אומרת, אלה הסכומים בניצן, ואני רוצה לומר שאנחנו מקיימים אבחונים פסיכולוגיים רק לאחר שבית ספר ממליץ, כותב במפורש.
ברור.
מה עם הקשיים?
אוקיי, אני רוצה להתקדם ואני פונה אלייך.
הם לא תמיד יודעים את זה.
אוקיי.
ואז נבררים.
כן, מיד אורלי, אני רוצה להתקדם. קודם כל, יכול להיווצר מצב, בעצם קיים מצב בשטח, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שבעצם תלמידים שלהורים שלהם אין יכולת ואין אפשרות, יושבים בכיתה, יודעים שמשהו לא בסדר איתם, אבל לא קורה כלום מפני שלהורים שלהם אין כסף לממן להם אבחון.
בוודאי, בוודאי. בוא נזכור שהמחירים שנקבו עכשיו הם גם היו לבעלי הביטוחים המשלימים הגבוהים ביותר. וזה רוב האוכלוסייה שמתקשה מבחינה סוציו-אקונומית לא מחזיקה בכרטיסים האלו, מה שאומר שהיא תשלם את המחיר המלא. עכשיו בוא נשים את זה רגע בצד. אנחנו צריכים לזכור שלא בכדי התמונת מצב היא שבפריפריה אחוזים בודדים מאובחנים לעומת הערים החזקות, ואז ההורים שיש להם כסף מצליחים להביא את האבחונים ואת ההקלות, לפעמים אפילו מדובר על אבחוני אובר, וזאת אומרת שישנם הקלות באזורים מסוימים, יכול להיות שלא היו מתקבלים אצל אחרים, אנחנו צריכים לספור את זה גם לשים על השולחן. אבל הם בסופו של דבר זוכים להטבות שמשרד החינוך שם כדי לתת את ארגז הכלים לכל ילד שיש לו בעיה. אנחנו מונעים את זה מאוכלוסיית הרווחה, אבל יש פתרון פשוט. בתוך מערכת החינוך
כן.
יש את הנושא הזה של השירות הפסיכולוגי לילד. בבקשה, הם צריכים גם להכין את הנתונים, הם הגיעו אלינו למשרד, לוועדה, בלי נתונים, שאנחנו אותם לעשות שיעורי בית, כדי לדעת כמה ילדים מדובר בתוך מערכת החינוך בדיוק, כמה מהם עברו באמת את האבחונים.
כן, אבל אני רוצה להתקדם הלאה, אל עבר הפתרון הרצוי, הפתרון הרצוי.
הפתרון הוא שמשרד החינוך יממן את האבחונים האלו, יש לו גם כוח אדם אם הוא צריך, הוא יכול לקחת...
קיצצו להם חצי מיליארד עכשיו.
זו בדיוק הבעיה, ואני לא שומעת את שר החינוך מדבר, ואני לא שומעת את הגורמים המקצועיים זועקים. אני לא יודעת מאיפה אפשר לקצץ עוד, כי בשורה התחתונה, אם ידעו שאותה אוכלוסייה, ויכול להיות שיש פה אינטרס של חיסכון, כי אם הם יצטרכו לספק את ההטבות האלו בפריפריה, כמו שמספקים אותם על פי חוק, במרכז, זה אומר עוד הוצאות. האם מישהו חוסך על הגב של הילדים האלו? האם זה מכוון?
ככה זה נראה. ככה זה נראה.
אני מצוא פתרון. אני מאוד חוששת. אני לוקחת עליי את האתגר הזה. אני מבטיחה. אני גם בוועדה שלחתי אותם לעשות שיעורי בית, הם אמורים להגיע עם תשובות. לא ייתכן שלמשרד החינוך יש ארגון. יש לו צוות מקצועי, הוא יכול גם להכשיר את הצוות הזה. כשיהיה זה לופ, הרי המורים ממליצים, המורים מזהים.
אוקיי, הדוקטור דנינו.
ואז זה בתוך המערכת, ואנחנו יודעים מתי זה יהיה אובר, או מתי זה יבחון נכון.
לצערי, השתתפתי ביותר מדי דיונים לאורך השנים שבהם שימשתי בתפקיד של מפקחת ארצית על לקויות למידה. הדיון הזה בין משרד החינוך לבין האוצר, אני חושבת שלא יוביל לשום מקום טוב, כי משרד החינוך בעצם יטען לתקציב נוסף, ובהיעדר חקיקה בעצם לא יהיה פתרון. אני חושבת
אבל להזכיר, חקיקה מצליחה לעבור ועדת שרים, כאשר שר החינוך ושר האוצר נמצאים שם, כאשר לשר האוצר יש זכות.
כן, אז אנחנו רואים שאנחנו רואים, רגע,
אני רוצה להגיד משפט אחד בעניין הזה. הצעת החוק מורכבת מהרבה מאוד סעיפים, ובזמנו גם אני הכנתי איזשהו, כשישבתי והכנו תקציב משוער להחלת החוק ברמה ארצית.
כמה זה עולה?
אני כרגע לא רוצה להיכנס לכל הסעיפים.
תני לנו סדר גודל בערך.
הסדר גודל הוא של מיליונים, אבל בעיקר בשום שההתערבות החינוכית בתוך בית הספר, העלויות שלה מאוד גדולות. האבחון זה משהו שהוא חד פעמי, הוא נעשה, אנחנו ביקשנו בשני צמתים, בכיתה ג' ובכיתה ז',
כן.
אבל אני חושבת שגם צריך לעדכן את הנתונים, כי אנחנו מדברים היום על הצעה שבעצם תתחשב באמות מידה סוציו-אקונומיות. אני חושבת שצריך יהיה לתת לאותה אוכלוסייה נזקקת, ובינתיים, עד שתהיה חקיקה, צריכה להיות איזושהי מעורבות של המשרדים כדי לתת מענה לילדים, בוודאי לילדים.
כן, אבל זה לא קורה. כן, אני רוצה אבל לעשות איזשהו פסק זמן בעניין הזה ולשאול שאלה מכיוון אחר. יכול להיות שאולי גם הגזמנו עם לקויות הלמידה, זאת אומרת, יכול להיות שיש אינפלציה באבחונים האלה, ותלמידים שאת יודעת פחות או יותר מבחינת היכולת הלימודית שלהם הם בסדר, ככה במרכאות, מקבלים סתם התאמות או הטבות.
יכול להיות שאנחנו באמת הלכנו לקצה השני, ואני חושבת שזה לא תמיד לטובת הילדים, ובתי הספר באמת לא יודעים להתמודד עם המספרים הגדולים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת ולהגיד שאנחנו פתחנו קו פתוח להורים, ואנחנו מבקשים להתייעץ איתנו לפני אבחון. האבחון יכול לעשות בכל מקום, לאו דווקא בניצן. אני ברשותך אתן את מספר הטלפון של הקו הפתוח.
כן.
זה 03-537-3000. 0355-237-2266.
עכשיו, איך יודעים, איך יודעים?
אנשי מקצוע בתחומים שונים נותנים מענה טלפוני להורים.
אוקיי, אבל איך יודעים, הדוקטור דנינו, מה לי דנינו, איך יודעים אם בכלל לגשת עליכם? זאת אומרת, מהי האינדיקציה הראשונית לומר אולי הילד שלי הוא לקוי למידה? קשיים, לפעמים יש גם קשיים אובייקטיביים, כאילו איך אנחנו יכולים לדעת?
נכון, לכן ההתייעצות היא מאוד מאוד חשובה, ואחד הדברים שאנחנו הרבה פעמים נאמר להורים, אם יש קושי מסוים, בואו ונעזור לילד ונראה איך הוא מגיב לעזרה.
עוד לפני האבחון.
בארצות הברית יש כבר הרבה מאוד שנים תוכנית שנקראת RTI, שהיא בעצם תגובה להתערבות. בתי הספר שולחים לאבחונים, וההורים מגיעים כמובן ועושים את כל מה שצריך לעשות, ובדרך כלל גם לא תמיד מקבלים מענה בתוך בית הספר, ובמקום שבתי הספר בעצם יאתרו את הקשיים, ייתנו מענה, ואלה שלא מתקדמים, אותם יפנו לאבחון.
אוקיי, חברת הכנסת, אורלי לוי אבקסיס, איך צריכה להיראות הצעת החוק הזו, איך היא נראית, ומתי את חושבת שסוף סוף היא תגיע לכלל חקיקה?
אני מקווה מאוד ששר החינוך עוד ייתן לנו את הפתרון לפני הליך חקיקה שיכול לקחת הרבה מאוד זמן, ותלוי בגורמים נוספים כמו שהזכרתי קודם, אבל בשורה התחתונה זה האופציה למצות את הזכות להתאמות. בשורה התחתונה אנחנו מדברים על סבסוד של האוכלוסייה החלשה במדינת ישראל, של אוכלוסיית הרווחה, יודעים...
אבל מה הצעת החוק תאמר? הצעת החוק תאמר...
המדינה תהיה חייבת לספק את האבחונים האלו בלי כסף. בשורה התחתונה אנחנו צריכים לזכור שמשרד החינוך הוא זה שממליץ, האנשים מטעמו, המורים שרואים ומזיעים.
כן, אבל אז יכול להיווצר פקק אחר, את יודעת, יכול להיווצר מצב שאם זה בלי כסף, אז לא כולם יגיעו לשם. לא כל מי שרוצה. זאת אומרת שאם האבחון יהיה בלי כסף והמדינה אמורה לממן אותו, אז לא לכל אחד ייתנו את האפשרות ללכת לאבחון בכלל. אתה יודע, תנסו לחסוך פה גם.
בשורה התחתונה אולי אנחנו ככה נוכל לפתור גם את הבעיה הנוספת של האבחון היתר. יהיה איזשהו קו חשיבה אחד שמנחה אותו, מה שמנחה זה אותם כלים, זה אותם כללים, זה אותם סטנדרטים. אנחנו נדע שהאבחונים האלו גם אוטומטית נמצאים בתוך המערכת, ואז יוכלו גם להתאים את ההתאמות הנכונות. בשורה התחתונה אנחנו רק לא הזכרנו שבעצם מערכת החינוך מבקשת פעמיים את האבחונים האלו, בבית הספר היסודי ובקראת חטיבת הביניים.
Okay.
מה שאומר ההוצאות האלו כפולות, וזה נטל כבד מאוד על אוכלוסיות הרווחה. אוכלוסיות הרווחה אנחנו יודעים גם מהביטוח הלאומי,
ברור.
לא מצליחים למצות את הזכויות, וזה אחד הפערים
ברור.
ש...
אנחנו נסתפק בדברים האלה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אני מאוד מודה לך, תודה, וגם תודה לך, הדוקטור מלי דנינו, מנכ"לית אגודת ניצן, תודה לכן. אנחנו רוצים עכשיו לעבור לכתבנו גל ברגר, כתבנו לענייני פלסטינים, שלום גל.
בוקר טוב יוסי.
עדכון שלך.
כן, יש...